ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לנו בפרשה פרשת ערכין, יש דמים ויש ערכין. דמים יש לכל דבר בעולם. אני יכול לנדור לתת להקדש דמי מרגלית או דמי חמור או דמי בית או דמי כל דבר אחר. אז מעריכים כמה דבר כזה עולה בשוק ולפי זה הוא נותן להקדש. אבל יש גם פרשת ערכין, שאם נודר ערך של אדם, אז זה כבר לא שייך להערכה כמה זה בשוק, אלא התורה קצבה מחירים מבין 20 עד בין 60-50 שקל, בגילים אחרים, מחירים אחרים, כי התורה קצבה ערכים קצובים. למה זה? למה יש לאדם גם דמים וגם ערכים? אני חושב ככה, שהדמים זה כמה הוא שווה ככוח עבודה, בכמה כסף קונים עבד כזה בשוק. היום אין עבדים, אבל פעם הרי היו, אז לפי כמה שאדם כזה נקנה בשוק, זה הדמים. אבל ערכים זה הערך של האדם עצמו, והאדם הוא צלם אלוקים, הערך שלו הוא מעל כל שיעור. אז באמת אם היה אדם נותן כל ממון העולם, לא היה נותן ערך של איש. אז לכן את רק עצבה ערכים, כי אי אפשר לעמוד אחרת, זה תורה קצבה. אם נדר ערך של בן 20, אז זה ערך כך וכך. שהאדם המחיר שלו לא רק ככוח עבודה, יש לו מחיר ככוח עבודה, אבל יש לו מחיר כצלם אלוקים, כשווי רוחני, והשווי הרוחני אין לשאר. יש עוד דבר שהתורה קצבה לו ערך קצוב, וזה שדה בארץ ישראל, גם כן בפרשה. זרע חומר סוערים ב-50 שקל כסף, אם משנת היובל, ואם זה אחר היובל, אז פחות לפי שנים. למה התורה נתנה כאן ערך קצוב? אני חושב מאותו טעם, כי הרמב"ן מסביר שמי שקונה שדה בארץ ישראל, כאילו קונה חלק מעולם הבא. כמה מחיר של עולם הבא? המשנה אומרת שיפה השעה אחת שכוח הוא כמו העולם הזה מכל העולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אז אם אדם ייתן את כל חיי העולם הזה, כל השקלים והרובלים והדולרים ויורו וכל מה שיש עוד, ובארות נפט ומכרות פחם, אני לא יודע מה עוד ייתן, הוא גם לא ייתן מחיר של עולם הבא. אז מילא התורה נתנה זה ערך לשדה בארץ ישראל, זה החומר סוערים ב-50 שקל כסף. אלה שני דברים שאי אפשר למדוד אותם במדד של עולם הזה. צריך לדעת שהאדם מגיע לו כבוד אינסופי, אם ערכו הוא אינסופי, אז כבודו הוא אינסופי. בן אדם צריך לדעת לכבד את חברו. בימים האלה, ימי ספירת העומר, אנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו. זה 49 ימי הספירה, כדי לתקן את המידות. אז בין השאר, לדעת להכיר את הגודל של החיוב בין אדם לחברו. גם מצוות בין אדם למקום אין מה לדבר שצריך, אבל אם צריך לכבד צלם אלוקים, אז כל שכן צריך לכבד את אלוקים בעצמו, אבל צריך לדעת גם כמה זה צלם אלוקים, כמה צריך לכבד אותו. ולכן זה לא מקרה שאלה גם זמני אבלות על תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו מספיק כבוד זה בזה. לא עשו דברים רעים לכאורה, לא גנבו או גזלו חס ושלום. הם תלמידים של רבי עקיבא, הם לא היו עושים דברים כאלה, אבל לא הייתה מספיק, לא נהגו מספיק כבוד אחד בשני. נדמה לי שהדוגמה להבין מה בדיוק קרה כאן? יש לנו גמרא במנחות, שפעם רבי טרפון שאל שאלה, אז יהודה בן נחמיה, רבי טרפון היה חכם זקן מכובד, יהודה בן נחמיה שהיה תלמיד צעיר, כנראה אחד מאותם תלמידי רבי עקיבא, ענה תשובה על רבי טרפון. אז התשובה הייתה מוחצת, לא הייתה לרבי טרפון השגה על התשובה, אז הוא קיבל. אז צעבו פניו של יהודה בן נחמיה, היה לו איזה חיוך של שביעות רצון. אני, התלמיד הצעיר, ניצחתי בוויכוח את רבי טרפון החכם הגדול. אז רבי עקיבא אמר לו, צעבו פניך שישבת את זקן, אתה שמח עד שניצחת בוויכוח עם רבי טרפון, תמיהני עם תאריך ימין. אומר רבי יהודה ורבי אלי, שהמעשה הזה היה בפרוס הפסח, כלומר שבועיים לפני פסח, וכשהוא בא עוד פעם לשם, לפרוס העצרת, שבועיים לפני שבועות, בסביבת ל"ג בעומר, אז שאל איפה יהודה בן נחמיה, אמרו שהוא כבר לא חי. כפי שרבי עקיבא אמר שהוא לא ירחם, מה הוא עשה בסך הכל? הוא לא פגע ברבי טרפון בשום מילה, הוא חייך, רבי טרפון אפילו לא הבחין בחיוך הזה, אבל רבי עקיבא הבחין בחיוך הזה. אז רבי עקיבא אומר שצעבו פניך שישבת את זקן, איך אתה שבע רצון, זה בדי צריך שבע רצון בלימוד אם לומדים נכון. זה ברור שבתורה אין להחניף, אם רבי טרפון לא צודק אז הוא לא צודק, אבל לא צריך להיות שבע רצון מזה שניצחתי את רבי טרפון, צריך היה לכאוב לך הלב עד שרבי טרפון מתבייש בגללך. אמנם לא הראית לו שום לעג או משהו חס ושלום, אבל לא כאב לך מספיק הלב על שניצחת בוויכוח את רבי טרפון, אז זה כבר סיבה מספקת שלא יאריך ימים. מדהים מה שרבי עקיבא אומר כאן, וכנראה זו דוגמה של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו מספיק כבוד זה בזה. מספרים רבי ישראל מסלן שהגיע פעם בבית מדרש אחד וראה שלומדים צועקים זה על זה, אתה טיפש, אתה לא צודק, אתה עם ארץ. אז הוא אמר, רבי ישראל, לא כך לומדים, צריך ללמוד בדרך ארץ, להתייחס בכבוד אחד לשני. היום הבא הוא שוב בעל בית המדרש, ראה שאחד אומר שני, אתה צודק, ודאי אתה צודק. אז הוא אמר, לא, אבל צריך ללמוד, צריך להתווכח, אם הוא לא צודק, צריך ללמוד שהוא לא צודק. אבל בדרך ארץ לא לצעוק עליו חמור או טיפש, אלא בדרך ארץ להסביר שדבריו עומדים בניגוד לדברי הרשפה או משהו אחר. אבל ללמוד צריך, ללמוד תורת אמת צריך, אבל יחד עם תורת אמת צריך את כל הדרך ארץ. לא תונו איש את המיצו, יש הונאה בממון, זה עליו של אל תונו איש את אחיו, אבל יש הונאה דברים ולא תונו איש את המיצו, לא לצער יהודי בשום צורה שהיא, בשום דבר, ברמז שאני יותר טוב ממך, אני לא עשיתי דברים שאתה עשית או משהו כזה. אם הוא בא על תשובה, לא לרמוז לו, איך אכלת במסעדה הזאת וזאת שהיא מוכרת חיפות מבלות, או איך התנהגת כך מוכר בשבת, אם אדם היום מחלל שבת, צריך להסביר לו שהוא טועה שהוא מחלל שבת, אבל לרמוז לו על מה שעשה בעבר ולהעליב אותו, זה לא מפרש תורה, אל תנו איש ולא תנו איש את אמיתו. בכל צורה שהיא מוגר צדק, לא להזכיר לו שהרב היו עובדים עבודה זרה. כל דבר שעלול לפגוע בו או להעליב אותו בכל צורה שהיא, זה לא מפרש של התורה של הונאת דברים. וכמו אומרת שהונאת דברים עד יותר חמור מהונאת ממון. הוא צריך להיזהר בדבר הזה, לא לפגוע אחד בשני בשום דבר. דבר אמר לו חמור כשהוא לא צודק בפשט בגמרא, אבל גם מחוץ לגמרא לא לומר לו חמור או כינויים דומים, אלא לראות, לשמור על כבודו בכל צורה שהיא, לא לצייר בשום צורה שהיא. קונים עבד עברי, התורה נותנת עזרות איך צריך להתייחס אל עבד עברי, לא לתת לו עבודה שהוא לא רגיל בה, אם הוא חיית אז לא לתת לו מלאכת סנדלרות אלא רק מלאכת חייתות וכן הלאה. זה אפילו עבד עברי שנמכר כי הוא גנב, בכל זאת צריך לשמור על הכבוד שלו, לא לתת לו עבודה בלי הגבלת של זמן, למה לא תחרוש כאן עד שאני אבוא, אם אתה לא אומר לו באיזה שעה אתה תבוא, או לא לומר לו לחמם לך כוס תה כשאתה בכלל לא צמא לתה, אתה רוצה רק שהוא יעבוד, גם זה אסור, זה עבודת פרח, המצרים עשו לנו את זה, לנו אסור לעבוד עבודת פרח ביהודי, אפילו ביהודי כזה שגנב, צריך להתייחס אליו טוב במאכל, במשתה, אם אתה אוכל לחם לבן, אז אתה יודע, אתה גם לא לחם לבן, אתה ישן על מיטה טובה, אתה גם לא לתת לישון על מיטה טובה, שלא יהיה שום הבדל בינך ובינו. שום שבטון פעם אמר בשיחה, אם יש לאדון שטריימל, אבל רק שטריימל אחד, אז הוא לא יכול ללבוש את השטריימל ולעבד לא יהיה שטריימל, אז מוכרח לתת לעבד את השטריימל. ואם אז באים לבית הכנסת, אז כולם נותנים את הגוד שבס לעבד, הוא נראה האיש החשוב. הרב חלק הזה, הרב אמר ששטריימל לא חייבים לתת לעבד, אבל בכל זאת להתנהג אליו ביחס טוב, כל הדברים, אכילה ושתייה ושינה, כל דבר צריך להתייחס אליו ביחס טוב. גם פרשת השמיטה, אחת התמים לשמיטה, כך נראה בתורה, שאחת התמים מצוות השמיטה, כי אתה בעל השדות והכרמים, היהודי העשיר, שפעם בשבע שנים תרגיש שאין לך כלום, אתה לא יותר טוב מהעני שאין לו שדות וכרמים, הוא אוכל מההפקר וגם אתה אוכל מההפקר, שתרגיש גם את הלב של העני. זה דבר גדול בתורה, הרי לא רק לעשות טובות עם אחרים אלא להרגיש אותם, להרגיש את הצער של השני, להרגיש את השמחה של השני, זה דבר גדול בתורה. יפה אם באדם נותן צדקה, אבל עוד יותר יפה, עוד יותר חשוב, נותן את הצדקה בלב טוב, להרגיש את השני. התורה נתנה בשביל זה מצוות שמיטה. בזה אני חושב אפשר להסביר בעיה בירושלמי, שאומנם נאמרו עליה הרבה הסברים אחרים, אבל אולי גם ההסבר הזה מותר לומר. הירושלמי מסתפק ואפשר לצאת ידי ארבע כוסות ביין של שמיטה. ירושלמי נשאר שכן, אבל מה הספק? למה שלא יוכלו לצאת ארבע כוסות ביין של שביט? יש כמה הסברים לירושלמי, אבל אני רוצה לומר את ההסבר הזה. כי מצוות ארבע כוסות היא להרגיש בן חורין. אני ברוך השם יכול להרשות לעצמי ארבע כוסות של יין. מצד שני שמיטה היא להראות שאני אני ואביון שאין מגלום שלי. אז התארתי בסתרי כמעט לשתות ארבע כוסות מיין של שביעית. מצד אחד אני צריך להראות שאני בן חורין, אני גביר גדול. מצד שני אני צריך להראות שאני אני ואביון. איך אפשר באותם ארבע כוסות גם חירות וגם אביונות? גם הפחודות הירושלמי מכריע שאפשר, אני חושב שכך, שלעומת הקדוש ברוך הוא, אני באמת אני ואביון, לעומת פרעה, אני גביר גדול, אז לכן זה לא סותר ארבע כוסות יין של שביעית. כאן תורה כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר, שבכל המסעות כתוב ויסעו ויחנו, וכאן כתוב ויחן, שכולם מאוחדים בלב אחד. כך יכול להיות מתן תורה, אם כולם בלב אחד, כולם מרגישים שווים, רוצים ביחד לקבל את התורה, רק כך יכול להיות מתן תורה. אין מתן תורה ליחידים, יש רק מתן תורה לכלל ישראל. הפסוק אומר, והיא בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. מלכות שמיים משלמה רק בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. השם מלך בכל אופן הוא מלך בטרם כל יציר נברא, והוא ימלוך אחרי ככלות הכל. אבל שיקרא מלך ישראל, אלוקי ישראל, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, שאנחנו יחד, אז המלכות של השם ניכרת בנו. זה השלכות הלכתיות גם כן, שאם למשל כמה יהודים יושבים יחד רוצים לאכול לחם, אז עדיף שאחד יברך ויוציא את כולם מאשר שכל אחד יברך לעצמו. ברכה אחת של הרבה אנשים זה יותר מהרבה ברכות של איש אחד. התורה לא הולכת עם מתמטיקה פשוטה. 10 כפול 1 זה לא 10. אם 20 יהודים אומרים קדיש, זה הרבה יותר טוב מאשר שני מניינים שבכל אחד 10 יהודים. ברוב עם מטרת מלך, לפי גודל הקהל, כך גודל כבוד המלך. מתן תורה יהיה ליחיד משהו, אבל אני לא אומר שזאת הסיבה היחידה, אבל גם סיבה שאין שום יחיד שכל התורה שייכת אליו. אם הוא ישראל אז הוא לא כהן, אם הוא כהן אז הוא לא לוי, אם הוא לוי הוא לא מלך. אז כדי שכל התורה תהיה שייכת לנו, צריך שכל כלל ישראל יקבל את התורה, לא שאנשים פרטיים יקבלו את התורה, גם לא 600 אלף אנשים פרטיים, אלא רק כלל ישראל מקבל את התורה. נתינה, שבתאווה יבקש נפרד. מי שמחפש את התאוות שלו, אז הוא נפרד מהזולת. מה שאני רוצה אתה לא רוצה, מה שאתה רוצה אני לא רוצה. כשרוצים לתת, אז מתחברים לזולת. זאת הדרך להגיע לחברות, אם יש שאיפה לתת, לא רק שאיפה לקחת. וזאת הדרך של דביקות בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רק נותן, לא לוקח שום דבר, לא צריך שום דבר, הוא רק נותן. בשר ודם לא יכול רק לתת, הוא מוכרח לקחת. מרגע שהוא נולד הוא לוקח מעולם אוויר, ואחר כך חלב, ואחר כך ביגוד ובית וכן הלאה. אבל כמה שהוא לוקח מעולם הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא צריך להיות נותן, להשתמש במה שהוא לוקח מהעולם כדי לתת, ולא רק בשביל לקחת. כשהוא משתמש בשביל לתת, אז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. יכולים להיות שני יהודים. אני אומר את המשל של רב שום שבדרון, אני לא יודע אם אני אומר בדיוק כפי שהוא אמר, אבל בערך. שני יהודים פותחים חנויות, חנות מכולת. האחד, השאיפה שלו היא לתת ליהודים, שיהיה ליהודים בשר ודגים לכבוד שבת, וגם ביום חול הרי צריך לאכול משהו. אז הוא רוצה לספק לאנשים בשר ודגים ופירות וירקות וכדומה, אלא מה אם הוא רק יספק, הוא לא יוכל להתקיים, הוא גם לא יוכל לחדש את המלאי, וגם הוא בעצמו ובמשפחתו גם צריכים לאכול משהו, אז הוא גם לוקח מאנשים תשלום, בלי זה החנות לא תוכל לפעול. אז נכון שהוא לוקח, אבל הלקיחה שלו היא בעצם נתינה, כי המטרה שלו לתת לציבור. השני גם כן מוכר בשר ודגים וכל טוב, אבל למה? כי הוא רוצה כסף. אז, אבל אם הוא רק יתלה שלט, אני מוכן לקבל כסף, אף אחד לא יבוא אליו. אז הוא צריך למכור בשר ודגים ודברים אחרים כדי שאנשים ייתנו לו כסף. אז למרות שהוא גם נותן, אבל הנתינה שלו היא לקיחה. הראשון הלקיחה שלו היא נתינה, והשני הנתינה שלו היא לקיחה. כמה שאדם יותר נותן, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. כמה שאדם יותר לוקח, הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל בשביל להיות נותן, לא צריך דווקא לצאת לרחוב ולפתוח חנות מכולת או משהו. יכול אדם לשבת בחדר סגור וגם כן להיות נותן. אם הוא לומד תורה לזכות הכלל ישראל, אז הוא נותן, הוא מחזיק את העולם עם התורה שלו. כמובן, במקרים שצריך באמת לטפל מישהו, צריך לטפל בו, אבל כל עוד לא צריך, אז הוא יושב בחדר סגור. הגר"א למד בחדר סגור, ואנחנו עד היום חיים מהתורה של הגר"א. הגר"א אהב שיאמרו לו מוסר, ופעם קרא למגיד מדובנה שיאמר לו מוסר. מה אפשר כבר להגיד מוסר לגר"א? להגיד מדובנה, אמר לו, כבודו יושב בחדר סגור ולומד, זה לא חוכמה. אם כבודו יוצא החוצה ולומד, זה היה חוכמה. אז הגר"א אמר לו, אנחנו לא באנו לעולם בשביל לעשות חוכמות, אנחנו באנו לעולם בשביל לעשות את רצון השם, רצון השם שישב וללמד, אני יושב ולומד. אפשר להיות פעל חסד גם כשיושבים בחדר סגור. הם דואגים לכלל ישראל שיהיה להם טוב, ורוצים שיהיה להם טוב, לומדים, מתפללים את כלל ישראל, זה דברים גדולים מאוד. אבל כמובן, אם מישהו צריך לשמוח בשמחתו או להשתתף בצערו, צריך לעשות את זה. נשמח בזה שיש לשני כבוד, לא לחשוב שהכבוד שהשני מוריד לי מהכבוד, אלא לשמוח כשיש לשני כבוד, כשטוב לשני. זה עבודה קשה, יותר קל להשתתף בצער של השני מאשר להשתתף בשמחה של השני, אבל צריך גם להשתתף בשמחה של השני. לרצות שזה יהיה טוב, לרצות שמחה. היה נראה פסיכונה לבחור את חיי עולם הבא שהוא לא היה מחוגגי ה-B-E-R, הוא התנגד ל-B-E-R, ובכל זאת היה יוצא לרחוב לראות. למה? הוא אומר, הוא רוצה לראות יהודים שמחים. זה משמח אותו לראות יהודים שמחים, גם אם הוא לא מזדהה עם הדעות שלהם. לשמוח בשמחה של יהודים, דוד המלך מתפלל, לראות בטובת בחיריך, לשמוח בשמחת גוייך, לשמוח כשיהודים שמחים זה דבר גדול. כל זה כלול במה שרבי אלעזר בן ערך אמר, במה שרבן יחם בן זכאי שיבח, שצריך לב טוב, שלב טוב זה המידה, הדרך שיבחר לו האדם. לב טוב, שיש לי לב עם לב לשמחה שלהם, לב חס ושלום לצער שלהם, לב לרצות שיהיה טוב לכולם. כמובן לב טוב לעבודת הבורא, אם צריך כל כך להקפיד על בן אדם לחברו, כל שכן שצריך להקפיד על בן אדם למקום, לא לחשוב שיהדות זה רק בן אדם לחברו, יהדות זה גם בן אדם למקום, הכל ביחד זה לב טוב. זה מגיעים בעזרת השם שמחת יום מתן תורה, ושנזכה לקיים את המצוות של הרגל, לעלות את הרגל ולהביא את הקורבנות וצריך להקריב במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.